מתחילים בחומש שמות, חומש השני. וואו, כוח. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. על בריאת היום הראשון בתורה, היום שבו נברא האור, אומרים חז"ל שחמש פעמים כתוב ביום הראשון אור. ה' פעמים אורה, על שום מה נדרש רבה בבראשית, בהתחלה כתוב שם ויאמר אלוקים יהי אור, פעם ראשונה ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. חז"ל אומרים שחמש הפעמים שכתוב אור הם חמישה חומשי תורה. סוד העניין הוא שהאור שנברא ביום הראשון הוא האור הגנוז. הרבה פעמים דיברנו על זה שהאור גנוז לא לעתיד לבוא, אלא הוא גנוז והוא עתיד לבוא. הוא גנוז כאן, והוא גנוז באותה אור כסלמה, בתורה שהיא אור אינסוף. כל פעם שכתוב אור זהו חומש אחד בחמישה חומשי תורה. חז"ל מסבירים למה כל חומש מבטא דווקא באור שלו. יהי אור זה בראשית. וירא אלוהים את האור כי טוב זה תורת כהנים. כל דבר שם מוסבר, לא ניכנס, צריך להעמיק בכל אחד ואחד מהדברים. ויהי אור זה חומש שמות, שבו יצאו ישראל מאפלה לאורה. ויהי אור זו היציאה מאפלה לאורה. והיציאה הזו מאפלה לאורה היא כמובן היציאה ממצרים, מאפלה לאורה, מחושך לאור, וההגעה למתן תורה. אבל היא כל החומש כולו, היא גם כל פרשיות המשכן. וצריך להבין למה כל הספר כולו הוא בעצם יציאה מאפלה לאורה. למה כל עניין החצי השני של הספר, בניית המשכן, למה הכל הוא בעצם הוצאה של העולם ממצב של אפלה שהיה לפני כן, צריך להבין את המושג הזה, למצב של אורה, מאפלה לאורה, מיציאת מצרים לגאולה, הבנתי? מעולם שאין בו מתן תורה לתורה, אני גם יכול להבין. אבל למה בניית המשכן היא ההגדרה הזאת של מאפלה לאורה? יש המון מצוות, גם בויקרא וגם במדבר וגם בדברים. אני משאיר את זה כפתיחה, בעזרת השם נתלווה למושג הזה מאפלה לאורה גם במהלך הספר, במהלך החומש, ואם נזכה גם נוכל לחזור לזה בסוף הדברים שלנו היום. אני רוצה לפתוח בפרשה בשלוש פרשיות, שלושה נושאים קצרים שכולם מכירים אותם בתוך הפרשה. מי שאין לפניו חומשים, יש בסטנדרים שלפנינו חומשים, אז נוציא חומשים מבפנים. יש שלוש פרשיות קצרות בתוך הפרשה שלכאורה אינן קשורות אחת לשנייה. אני רוצה לפתוח לרגע. הפרשייה הראשונה נמצאת כבר בהתחלה, בהתחלה של חייו של משה, לא בתחילת הפרשה. שלוש הפרשיות עסוקות במשה. הפרשייה הראשונה היא הפרשה שבה משה רבינו גדל ויוצא אל אחיו ורואה בסבלותם, פרק ב'. הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, נכון? פונה כובע חור, רואה כי אין איש, תומן את המצרי בחול. ואחר כך הוא יוצא שוב ורואה איש עברי מכה איש עברי. הוא אומר לו, רשע, למה אתה כרעך? והנעל עונה לו ביום השני, בפסוק י' ד', ויומר, מי שמך, פסוק י' ד', מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. ההמשך ידוע. פרעה מבקש את משה, משה בורח, מגיע למדיין, ציפורה, הוא חוזר משם בגיל 80. נכון? בגיל 80 הוא נפגש בסנה, ושם מתחילה פרשת השליחות, ועוד רגע נעבור לסנה. על המשפט וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר, דברי רש"י ידועים. אבל אני בכל זאת רוצה לפתוח בהם ולנסות ללבן אותם בהמשך. רש"י בפסוק י' ד', וירא משה ויאמר אכן נודע הדבר. קודם כל אומר רש"י על וירא משה כפשוטו, הפירוש כפשוטו, וירא משה שאכן נודע הדבר של ההריגה, אז הוא ירא. ובכל זאת רש"י לא מסתפק בפשט, והתרגלנו כבר, אנחנו כל שבוע מנסים ללמוד רש"י, גם היום נלמד רש"י. רש"י לא מסתפק בפשט. אם הוא לא מסתפק בפשט, זאת אומרת שהפשט קשה. וכאן לא צריך לחפש סיבות. כי הפשט הוא באמת קשה. מה ויירא? ביטחון בשם. מה ויירא? ויירא משה ויאמר, אכן הודע הדבר. ויאמר משה, אכן הודע הדבר. הרי הוא נוהג בצורה מושכלת לגמרי. הוא מבין שאם נודע הדבר, צריך לצאת, ללכת. ויירא לא מובן. ויירא זה איזושהי... מה היראה? אז כפשוטו אומר רש"י, כפשוטו זה לגיטימי לגמרי, ויראה, כמו ויראה יעקב מאוד. שם רש"י מסביר, אבל זה מובן, כפשוטו. אם קשה לך, כי להגיד ויראה על משה, זאת קושייה על משה. יש כאן מפרשים שאומרים דברים קשים מאוד, ויראה משה ויאמר, אכן הודע הדבר, אלמלא היה ירא, לא היה רודף אותו פרעה. ועוד דברים קשים. אז כדי לא לפרש את זה כפירוש שלילי לגבי משה, גם אם מובן, אבל גם אם מובן עדיין מוקשה על משה, לכן מובא הפירוש השני. מה הפירוש השני? הוא מדרשו, וכאן רש"י תורח להגיד שזה מדרשו, לא דבר אחר. הוא מדרשו, זוכרים את ההבדלים, נכון? דבר אחר זה פשט. מדרשו זה מדרש, אבל אנחנו נצטרך להבין את המדרש. כבר למדנו שכשרש"י מביא מדרש, הוא אומר, זה דרש, אבל זה חשוב מאוד להבנת כל המהלך. יש הרבה מדרשים. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלתורים, רשעים מלשינים. דלתורים זה מלשינים, לשון הרע. וירא משה, מה? לא וירא משה מפני פרעה, אלא וירא משה מפני המציאות הזאת שנודע הדבר, איך יכול להיות שיהודים מלשינים. הצלתי יהודי על ידי הריגת המצרי, ויש כאן בעלי לשון הרע. דאג לו על שראה בישראל רשעים דילטורים. אמר, ובוא נראה טוב טוב את רש"י עכשיו, שני שלבים ברש"י. מעתה שמה אינם ראויים להיגאל. רש"י קשה מאוד, צריך להבין את זה. היו בישראל עובדי עבודה זרה, כתוב שמלאכי השרת באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, מה בין המצרים ליהודים? הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, ממתת שערי תומה, ממתת שערי תומה. והוא על השון הרע, בסדר, חמור מאוד, 100%, הבנתי, חמור מאוד מאוד, לא נחתם גזר דינם של אבותינו אלא על השון הרע. דיברנו יותר מפעם על השון הרע וכל הזמן צריך לדבר, בסדר גמור. אבל מעתה אינם ראויים להיגאל? איזה ביטוי זה? למה אינם ראויים להיגאל? למה החטא הזה מבטל את, את הלהיות ראוי לגאולה? שמע, מעתה שמע אינם ראויים להיגאל. מה הסברה שמע אינם ראויים להיגאל על זה? אין דבר כזה, מה, למה יהודי לא ראוי להיגאל? סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגלים. אז למה בלשון הרע שמע אינם ראויים להיגאל? ואז הוא ממשיך, אכן נודע הדבר, רשי דייקה. קודם כל אומר רשי, אכן נודע הדבר כמשמעו. אכן נודע הדבר כמשמעו, מה הפירוש? המשך של כפשוטו. נודע דבר ההריגה. אבל אם נגיד שהפירוש הזה מוקשה על דמותו של משה, בסדר? אכן נודע הדבר, אכן הוא מציע את ההמשך של מדרשו. הוא מדרשו, ועכשיו תדייקו ברשי בטובכם. הוא מדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו. תמיד הייתי תמה. מה חטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך? אבל רואה אני, זה נורא עכשיו, שהם ראויים לכך. רש"י נורא. קודם כל בעברית הלשון מוגזמת. סתם הביטוי ראוי הוא בדרך כלל ביטוי חיובי. להגיד ראויים לכך, זה ראויים למה? ראויים? אצלנו היה בתעודה ראוי לשבח, עדיין יש ראוי לשבח. ראויים לעבודת פרך. אני הייתי מבין את העברית נידונים בכך. אני לא מבין את העניין עוד. תמה הייתי תמים. מה ישראל נרדים בעבודת פרך יותר מכל 70 אומות? בהם אין לשון הרע. סליחה על הלשון הרע שלי בשאלה. אין לשון הרע. זהו רק אנחנו. כמה זה התחיל ברש"י, בשמה אינם ראויים להיגאל. כלומר, סוף ישראל לעשות תשובה ומיד הם נגאלים, אבל לשון הרע, שמה אינם ראויים להיגאל. המהר"ל בגור אריה מעריך פה ומסביר מדוע, אנחנו ניגע בזה בהמשך. אבל החצי השני של רש"י הוא עוד שלב. עכשיו נודע לי שאכן הם ראויים לכך, לא להיגאל אלא לעבודת פרך. זה אפילו קשה לשונית וקשה להניח שזו הכוונה כאן. ראויים לעונש. לא אומרים כך. משה רבינו הולך למדיין, נכון? יוצא למדיין, חוזר כשהוא בן 80 שנה, וההסבר לחזרה מוגדר, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. יותר מפעם אחת הזכרנו את התופעה הזאת שהחפץ חיים מזכיר בהקדמתו. זה היה בנעוריו, איננו יודעים בן כמה הוא, אבל הוא נע, ויגדל משה ויצא אליך. הוא שב בגיל 80. העיכוב הוא לא שבינתיים פרעו השתפר בהנהגותיו, כי הוא לא השתפר, הוא רק הפך ליותר ויותר ויותר מפלצתי. העיכוב הוא שמתו כל האנשים המבקשים את נפשך, זה עוד לא הגיע, אנחנו נקבל. זו נקודה שפעם נגענו בה אולי יותר מפעם, היא נקודה מדהימה שצריך לתת עליה את הדעת, ואני משאיר אותה פתוחה באוויר. משה רבינו נוגע בסוגיית הלשון הרע, מנסה לנתח אותה, אכן נודע הדבר, ורש"י אומר לנו את הדבר הכי מוזר, מעתה אני מבין שהם ראויים לכך. לכך ברור שלכך זה לעבודת הפרק. זה ברור, אי אפשר לשנות את דברי רש"י. אבל צריך להבין מה הוא אומר. אני משאיר את זה פתוח, לכאורה רש"י בזה סיים, ובהמשך אין התייחסות לנושא של תיקון הלשון הרע הזה. אין התייחסות, למרות שחז"ל ומדרש אומרים שגאולתם של ישראל הייתה על שלא היו בהם לבעלי לשון הרע. ופרשני רש"י מיד אומרים שאין כאן מחלוקת, אלא שבעקבות הזיכוך זה היה אחד מהתיקונים הגדולים. עדיין צריך לתקן, עדיין חטא מרגלים, עדיין כל יום ויום אנחנו צריכים לתקן. אבל בהמשך אנחנו לא רואים שהפסוקים לכאורה מתייחסים לזה, שמשהו מתייחס לזה. אולי לכן על פניו רש"י אומר זה מדרשו. כבר אמרנו יותר מפעם שפשט זה כשפושטים את הקלף, נכון? הסברנו את המילים פשט ודרש יותר מפעם אחת. שפשט זה לא זה מובן לי ודרש זה לא מובן, זה גאווה. פשט זה שאני פושט את הכל ורואה את הכל לפניי, זה פשט, לפשוט. כשפושטים את האור, כשפושטים את הקלף, רואים את הכל מפה ומפה. לדרוש ולחקור ולשאול היטב בדין זה להתמקד בנקודה. לכן מדרשו זה הבנת הפסוק הזה. זה נפלא. אבל האם זה נותן לי ראייה כוללת? אם רש"י מביא את זה, זה חייב להיות, ונחזור לזה בהמשך. אני משאיר את השאלה הזאת, את הנושא הזה, את העניין המדהים הזה, מעתה הם ראויים לכך. פתוח. תמה אני שמה אינם ראויים להיגאל, מעתה הם ראויים לכך. משאיר את זה פתוח, עובר לנושא הבא. 80 שנה, בין 80 משה רבינו מגיע לסנה, ואני מדלג בפסוקים ומגיע לפרק ג', ואז בא אליו הקדוש ברוך הוא, נגלה אליו בסנה, של נעליך מעל רגליך, נכון? ואומר לו שהוא צריך להישלח לגאול את ישראל. למשה רבינו יש כמה שאלות, ואני לא אכנס לשאלות כי אני רוצה להיכנס רק למשפט אחד, שלחנה ביד תשלח. אבל אני רק רוצה שנשים לב שלפני המשפט הזה, בשאלות הקודמות שהוא שואל, הוא שואל בפסוק י' מי אנוכי? ויאמר משה אל האלוהים. אתם רואים, אני מדלג על הכל כדי להגיע רק לנקודה שלנו. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? פסוק י' תשובות ענייניות מפורטות בדיוק לשאלות. ויאמר כי אהיה עמך. אומר רש"י, השיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. שאלת מי אנוכי כי אלך אל פרעה, אתה לא הולך אל פרעה, אני אהיה איתך. דומה למה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרים. אתה לא ראוי ללך אל המלאכים, אתה אומר בעמיתנותך, אני אלך איתך. ומה ששאלת על בני ישראל ומי היו ראויים בני ישראל, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך והוציאך את האב ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. אומר רש"י, לגדולה מזו הם ראויים, הם יגיעו להר סיני ויקבלו תורה. אתה יודע למי אתה נשלח, אתה יודע לאיזה עוצמות העם הזה יגיע. טוב, שתי שאלות, שתי תשובות, מצוין. עכשיו בא משה רבינו ושאלות שאלה, פסוק י"ג. ויאמר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם אלוהי אבותיכם, שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו. מה אומר עליהם? לא נכנס לסוגיה איך זה רלוונטי לגאולה, דיברנו בזה יותר מפעם. השאלה ברורה, אמרו לי מה שמו. מה אומר עליהם? נכון? יש תשובה? מפורטת. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. יש כאן המון דרכים להבין, אהיה אשר אהיה, השם אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הוא ענה או לא ענה? ענה 100% וסיכם את התשובה, ממש כמו במחברת, שאלה תשובה עם סיכום. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. אז היו כאן עד עכשיו שלוש שאלות. א', מי אנוכי? ב', מה בני ישראל יצאו? כך רש"י פרק את זה לשתי שאלות, היו שתי תשובות. שאלה שלישית, אמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, ניתנה תשובה מפורטת. הלו. ומה תעשה עכשיו? לך ואספת את זקני ישראל ואמרת להם, השם אלוהי אבותיכם, יצחק אברהם, יצחק ליעקב וכו' וכו' וכו', ושמעו לכולך, ובתה אתה בזקני ישראל, פסוק י"ח, ואמרתם אליו, השם אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך שושת ימים במדבר, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ונתתי אתכם העם, ושאלה אישה משכנתה, עד פרק ד' פסוק א'. בסדר? ויען משה ביומר. כבר ראינו פעם שויען זה לא עוד שאלה, זה כבר ממש ויכוח. ויען משה ביומר. שאלה שלישית שהיא בעצם רביעית כבר. והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך השם. גם זאת שאלה מדהימה שצריך נתח, למה לא יאמינו דווקא ולמה לא יש, לא חשוב. יש תשובה או אין תשובה? ודאי שיש. מה התשובה? מה הפסוק ב'? ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מתה. ויאמר השליחהו ארצה וישליחהו ארצה ואי לנחש. ויאמר השם למשה שלח ידך ויחוז בזנבו. פסוק ה', כל זה נועד למה? נו, פסוק ה', למה אני יאמינו? כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. יאמינו או לא יאמינו? הייתה שאלה, יש תשובה? תשובה. הלאה. ויאמר השם לו עוד, הווה נא ידך בחיקך ויווה ידו בחיקו. אז עכשיו האות השנייה של היד שמצטרח ונרפד, פסוק ח', והיה אם לא יאמינו לך, לך, ולא ישמעו לכל האות הראשון ויאמינו לכל האות האחרון, ואם לא יאמינו לשני האותות, אז יש לי אות שלישי, בסדר? בקיצור, אין תשובה. לא, אני לא זוכר בתורה תשובות יותר מפורטות לשאלות קצרות, ברורות, תשובות מפורטות לחלוטין. בסדר? הלאה, כשרבנו לא גמר יש הרבה שאלות. לפני שהולכים לתפקיד יש הרבה שאלות. ויאמר פסוק י' משה אל השם, בי השם, לא איש דברים אנוכי גם מתמול, גם משלשום, גם מאז דברך אל עבדך. רציתי לדבר על בעיה טכנית, אני כבד פה. יש לי בעיה, אני מיידע עכשיו, לפני שאני יוצא, אני רוצה לידע בכל העניינים. אז יש לי בעיה, אני כבר, יש לי גם תעודות רפואי, יש לי בעיה. ויאמר השם אליו, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, איזה מין שאלה זאת? ירמיהו הנביא אגב אומר בדבריו, הנה לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי. כך אומר, עונה לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי. טוב, זו תשובה יפה. פעם אחרונה שאמרת. בסדר, אז לא אגיד. גם אם היה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה היה אומר. אבל הקדוש ברוך הוא נותן תשובות מפורטות. ויאמר השם אליו, מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם או חרש או פיקח או עיוור? הלא אנוכי השם, מה אתה אומר? יש בעיה עם הפה? אני פותר את הבעיה הזאת. הכי, הילדים אומרים הכי תשובות שיש. כל התשובות ניתנו. והוא גומר, ואתה לב. מספיק. ואנוכי אהיה עם פיך ואורים פיך אשר תדבר. די. נגמר. ארבע קושיות בפסח יש. הכל נסגר. ויאמר בי אדוני שלח נא ביד תשלח. יש מדרש בחז"ל, אמר לו, אז מה משכת אותי עד הנה? מה אתה רוצה? עכשיו, צריך להבין שאם הוא אומר שלח נא ביד תשלח, אז הוא בוודאי אומר דבר יסודי. ריבונו של עולם, שלח נא ביד תשלח. ולפי המבנה שהיה עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך לענות תשובה על השאלה. פסוק י' ד' ויחר אף השם במשה. ויאמר הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנוכי יהיה עם פיך ועם פי הוא והוריתי אתכם את אשר תעשו ודיבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותו. משה רבינו לא אמר ומה עם אהרון, זו לא הייתה השאלה שלו. משה רבינו אמר שלח נא ביד תשלח. רש"י פירש את שלח נביא תשלח בשתי צורות. פירוש א', לימוד מאוד חשוב עכשיו בהבנה פשוטה בפסוק. המילים שלח נא ביד תשלח, המבנה שלהם הוא קשה בעברית. כי זה צריך להיות או שלח נא ביד אשר תשלח, ואז תשלח אין הכוונה בלשון עתיד, אלא עתיד שהוא הווה, כמו ככה יעשה איוב כל הימים. זה בעתיד, אבל אין הכוונה שרק בעתיד הוא עושה ככה, אלא כל יום כך הוא רגיל לעשות. ואז שלח נא ביד תשלח פירושו, שלח נא ביד מי שאתה רגיל לשלוח, בהווה. ואז אומר רש"י, הכוונה היא לאהרון. או ששלח נא ביד תשלח פירושו, שלח נא ביד מי שאתה עתיד בעתיד לשלוח. ולמה חייבים לאפשר פירוש כזה? כי אחרת חסרה מילת קישור בעברית. שלח נא ביד אשר תשלח. שלח נא ביד אשר אתה שולח. שלח נא ביד איזושהי מילה. אין שלח נא ביד תשלח. לכן רש"י, אם תראו את רש"י כאן על הפסוק, שלח נא ביד תשלח, אומר את הדבר הבא. רש"י, שלח נא ביד תשלח, איזה פסוק אנחנו ברש"י? פסוק י' ג', פסוק י' ג' ברש"י, ביד תשלח, פה זה לא פשוטו ומדרשו, אלא פשט. א' אומר רש"י, ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. ביד מי שאתה רגיל לשלוח, והוא אהרון. בדבר אחר, אתם רואים רש"י? דבר אחר, זה לא הוא מדרשו. דבר אחר, פשט בעברית, אם תיאלץ ולגיד שביד תשלח, זה לשון עתיד, ולא עתיד שהוא הווה מתמשך, כי חסרה מילת הקשר שהיא בסיסית למשפט, אין עברית כזאת שלח נא ביד תשלח. דבר אחר, ביד אחר שתרצה לשלוח, ותשמעו את רש"י טוב, שאין סופי להכניסם לארץ ולהיות גואלם לעתיד. יש לך שלוחים הרבה, כלומר שלח נא ביד זה שאתה עתיד לשלוח. לפני שנסביר את הפירוש הראשון, אני קודם כל רוצה לטעון שגם לפי הפירוש הראשון וגם לפי הפירוש השני ודאי, אבל גם לפי הפירוש הראשון, לפי הפירוש השני בוודאי, דבריו של הקדוש ברוך הוא הם לא תשובה לשאלה שלח נא ביד תשלח. נכון? כי לפי הפירוש השני, מה זה שלח נא ביד תשלח? ביד מישהו בעתיד. זה ודאי לא עונה מה שכתוב על הארון. אבל גם לפי הפירוש הראשון, למי שמדייק, זה לא עונה בכלל. כי הרי מה טוען משה? הוא לא טוען רק אחי ייפגע, אלא הוא טוען אני לא רוצה. תשובתו של הקדוש ברוך הוא זה אחיך ישמח בליבו ויקבל את הכל. זה לא עונה לשאלה עצמה. השאלה המהותית היא, אני לא רוצה לצאת לשליחות. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון אחיך יקבל אותך. זה הייתה תשובה, אם השאלה היחידה הייתה, הרי אהרון אחי גדול ממני והוא ייפגע. גם אם זה חלק ממה שמתחבא לשאלתו של משה, לא זאת המהות, זה הרי ממשיך, זה רצף. כמו שיש ארבע קושיות וקושייה חמישית וארבע כוסות, זה השאלה החמישית של משה. אני באמת אומר את זה, זה מופיע. זה ארבע שאלות ששואלים תמיד מה יש ארבע וחמש בהגדה של פסח, זה הראשון. וזה באמת באמת מהותי, ולא ניכנס עכשיו. זאת השאלה החמישית, זו שאלת הגאולה, כמו הכוס החמישית. זאת שאלת המפתח. במחילה על הישראליות המטופשת, זאת שאלת המיליון דולר. זאת שאלת המהות, זאת שאלת כל מהלך הגאולה. שלח נא בידי, שלח פירושו, איך שלא תסבירו את הפסוק, שלח נא לא בידי. ולכן כתוב שלח נא ביד, תשלח. שלח נא ביד, אם אפשר להגיד בעברית, מי שאתה רוצה. אני לא. מבינים? לכן התשובה אהרון אחיך ישמח היא לא תשובה לשאלה, גם אם נגיד ששלח נא ביד תשלח, זה ביד מי שאתה רגיל לשלוח. בעצם לשאלה האחרונה אין תשובה. אין תשובה לשאלה האחרונה. חז"ל אומרים במדרש, וכאן מופיעה דרכו המאוד מעניינת של רש"י, אתם שמים לב שביד מי שאתה רגיל לשלוח, אז רש"י אומר והוא אהרון. נכון? מי שאתה רגיל לשלוח הוא אהרון. אבל ביד מי שאתה עתיד לשלוח, רש"י לא מביא שם. השם מופיע בפרקי ברבי אליעזר, והשם הוא מפורש. הזכרנו את זה היום בברית. השם מופיע בפרקי ברבי אליעזר במדרש. שלח נא ביד תשלח, ומשם רש"י לוקח את זה. אמר לפניו ריבון כל העולמים, שלח נא ביד תשלח, ביד אותו איש שאתה עתיד לשלוח. יש איש אחד שבידיו אתה עתיד לשלוח, לא המשיח. אמר לו, תשמעו טוב, לא אמרתי לך לך ואשלחך אל ישראל. זה נורא. זה גם הוייחר אף השם. לא אמרתי לך לך ואשלחך אל ישראל, אלא לך ואשלחך אל פרעו. לאותו איש שאתה אומר, לאיש הזה שעליו אתה מדבר ורומז עכשיו, אני שולח לעתיד לבוא אל ישראל, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, ונבוא והקיתי את הארץ חרם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. הערה של שלוש שניות, תראו את דרכו המדהימה של רש"י. רש"י לא הזכיר את השם אליהו וכן הזכיר את השם אהרון. השם אליהו הוא לא מחויב בפשט. אבל אתה לבד, כשתפתח את המדרש תבין ששלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח, יש שם. לכן רש"י אמר, יש לך שלוחים אחרים. כי החלק הזה במדרש הוא כבר לא חייב בפשוטו של מקרא. אבל יוצא מחזן שיש שתי אפשרויות שמשה רבינו מעלה. אחת אהרון ואחת אליהו. הקדוש ברוך הוא לכאורה לא נותן לו שום תשובה. אף תשובה. דברי חז"ל על אליהו הם מאוד מוזרים. הוא נשלח אל ישראל. אותך לא שלחתי אל פרעו, אלא אל פרעו. ומי ייתן לנו מצוות? ומי יביא אותנו להר סיני? הוא ישלח אל ישראל ואתה נשלח אל פרעו. זה דבר שהוא זועק. זה לא יכול להיות שם. אין תשובה לשאלה, אבל אחר כך יש המשך לסיפור, וזו הנקודה השלישית והאחרונה, ואז אנחנו נתחיל. הפרשה ממשיכה, נכון? זהו, גמרנו, וילך משה, וישוב אל יתר חותנו, נכון? ארבע קושיות ועוד אחת. בסדר, השאלה האחרונה היא שאלת הגאולה. וילך משה וישוב אל יתר חותנו ויאמר לו אלך הנה ואשובה אל החי אשר במצרים ואראה העודם חיים. לא בא לבקש רשות, אבל רש"י אומר הוא כן בא לבקש רשות. הוא לא בא רק זה דבר מאוד מעניין, כאילו זה צריך לעבור דרך הלבוש של יתרו. גם אם יתרו לא יאשר, הוא הולך, כי הקדוש ברוך הוא אמר. ויאמר יתרו למשה, לך לשלום, ומהאמירה הזאת של יתרו לומדים שהנפרד מחברו, אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. והאמירה הזאת של יתרו היא ברכה גדולה וכו'. ויאמר השם למשה במדיין, לך שוב מצרים, לא להתמאמר. כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. חוזרים לסיפור ההוא. כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. מה זה קשור? לך שוב מצרים, כי שלחתי אותך. אבל אם לא מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אתה לא תוכל להצליח בשליחות. שמה אינם ראויים להיגאל. מה שאגב שואל, אם האנשים שם היו דתן באווירה והם לא מתו, הם עוד ימשיכו לקחב בהמשך הרבה. אומר רשי, כיוון שהם ירדו מגדולתם ונהיו עניים, הם נחשבים כמתים. סוגריים, כל הצורות שהם עושים זה אחרי שהם כבר ירדו מגדולתם. תארו לכם מה היה קורה כשהם היו בקדנציה עצמה. ויקח משה את אשתו ואת בניו, וירכיבם על החמור, וישוב ארצה מצרים, ויקח משה את מטה האלוקים בידו, וכאן מתחילים כל המופעים. זו הנקודה האחרונה שאני רוצה לגעת. אחרי הנקודה הראשונה שדיברנו על הלשון הרע, והנקודה שהערכנו בשלח מביאת משלח, מה היה חסר במקרא אלמלא היה הסיפור של וירכיבם על החמור? מה היה חסר אם היה כתוב? זה יפה, ויקח משה את אשתו ואת בניו, זה כמו באברהם. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך, ויקח אברהם את שרה אשתו. מחוץ, זה שיעור גדול לכולנו. לך לך, זה ויקח משה את ציפורה ואת שני בניו. יפה מאוד, גילי פלאות, את אשתו ואת בניו. נו, זה דבר גדול מאוד, במיוחד כשחושבים על זה שהוא הולך למצרים. הוא הולך לאירופה של הימים ההם. הוא הולך עם אשתו ובנה. בהמשך אגב, במדרשים מסוימים, אהרון אומר לו, אותם תשלח חזרה. אבל כך או כך, הוא הולך עם אשתו ובנה. זה פרט ודאי חשוב. אבל מה זה משנה אם הוא ירכיב אותם על החמור, או שהם נסעו במטוס, או שהם הלכו ברגל. מה זה משנה? ללמד צניעות, שלא חמור אחד מהם נסעתי, שהוא הולך על החמור, אם היה כתוב וירכו ברגע זה היה כתוב, מה זה חשוב? אגב גם הפרט הזה וירכיבם על החמור, הוא לא רוכב על החמור, הוא מרכיב אותם על... באמת זה פרט כל כך מהותי בסיפור הגאולה. אנחנו כבר רוצים להגיע, אנחנו מתעכבים כבר פרק וחצי עם ארבע קושיות ועוד אחת של השאלות הפשוטות במרכאות יש תשובות. למה אני אומר הפשוטות במרכאות? כי גם אני הייתי יודע את התשובה לשאלה, אבל אני כבד פה. אם היו באים ואומרים לי, אני כבד פה, הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא יעזור, ומה שהקדוש ברוך הוא אמר. ועוד השאלה החמישית, אנחנו מחכים כבר, נו קדימה, לך תתחיל את המופתים, ותתחיל להוציא כבר את ישראל ממצרים, אנחנו מחכים כבר 80 שנה. עכשיו יש זמן לדרכי הנסיעה וזמני ההגעה. וירכיבם על החמור. לכן אומר מיד רשי על המילים על החמור, וירכיבם על החמור, חמור המיוחד. זה היה מונית ספיישי. חמור מיוחד. חמור המיוחד. הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק. הוא החמור שחבש אברהם לעקדת יצחק. רשי דייקן כבר כמה פעמים אפשר להגיד את זה ברמות שאי אפשר לתפוס, כל מילה מדויקת כולל דיבור המתחיל. למשל, מה הדיבור המתחיל פה? מה הדיבור המתחיל בפסוק כך? על החמור ולא החמור. ולכן מי שחושבים שמה שרשי בא לתרד זה את הידיעה, טועים. כי זה בסדר גמור, הוא היה כיוון על החמור. החמור הראשון שהוא עשה. אלא רשי בא לשאול לא את השאלה, הרבי אומר את זה באחת השיחות שלו, זה דיוק מגיע. לא את השאלה, מה יוניק, מה, מה, למה היי, למה היי הידיעה של החמור? אלא למה בכל הסיפור של הירקי ומעל החמור? מה מעניין אותי בכלל מה היה כלי התחבורה? זו השאלה. מה אכפת לי? הוא הגיע על כלי תחבורה X. אגב, מאוד מעניין, אתם זוכרים שהיה תרגום ה-70 של תלמי המלך. ושם שינו כל 72 מזכירים, נכון? בדיוק לפי מה שכולם הגיעו לאותה מסקנה, נכון? אז יש שם כמה שינויים. יש שם כמה שינויים מדויקים. הם שינו בראשית ברא אלוקים לאלוקים ברא בראשית. אחד השינויים שכולם הגיעו אליו, במקום בירכיבם על החמור, בירכיבם על נושא אדם. נושא בני אדם. בירכיבם על החמור, יש שם כמה מסבירים. רש"י לתוספות מסבירים, כדי שתלמי, המלך היווני, לא יגיד איזה ביזיון נותנים למנהיג שלכם להרכיב את אשתו ואת הילדים על חמור. וא' לא מכובד מבחינת המנהיג, ב' איפה הפמיניזם הבסיסי? את אשתו על חמור, מילא הוא שיהיה גיבור. טוב, כך רש"י לתוספות מסבירים. טוב, אחרים מסבירים זה מעניין, בתדמוניות היהודים מופיע הסבר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, שהחמור היה חיה מקודשת אצלם. והם לא רצו שתלמי יחשוב שהחמור גם אצלנו מקודש לנו. מאוד מעניין, אבל מעניין שהחמור הזה שינו, כאילו זה נקודה מאוד מהותית. כמו בראשית ברא אלוקים, אבל ירכיבם על החמור. מונית, סוסית, מה זה משנה? מה זה? מה אכפת לי? הוא החמור המיוחד. הוא החמור שכבש אברהם לעקדת יצחק. עכשיו הדיוק של רש"י. מה אברהם עשה עם החמור? הוא לא ירכיב. אתם זוכרים מה עשה אברהם עם החמור? מה הוא עשה? חבש. כתוב שהוא רחב עליו? כתוב שיצחק רחב עליו? לא. כתוב שהנערים רחבו עליו? לא. בפשטות, וככה יותר מהפרשנים הפשוטים, כשהם מגיעים אל המקום ורואים את המקום מרחוק, הוא לוקח, כתוב, את המאכלת, ולוקח את עצי העולה, את עצי העולה שם על יצחק בנו, נכון? ואת המאכלת הוא לוקח בידו. כנראה שאת זה הוא לוקח מהחמור. אז ההסתברות הפשוטה זה שהחמור שימש שם בתור בהמת מסע, נושא כלים. אחרי זה אצל משה, זה כבר נושא בני אדם, וירכיבם על החמור, בואו נמשיך את החמור המיוחד, והוא החמור שעתיד מלך המשיח להיגלות עליו, שנאמר אני ורוכב על חמור. הוא החמור שעתיד מלך המשיח מה? לא לרכב עליו, אלא להיגלות עליו. למרות שכולנו יודעים את הפסוק, מה כתוב על מלך המשיח? שהוא עני ורוכב על חמור. אבל רש"י אומר שעליו עתיד מלך המשיח מה? להיגלות. בשיחה מופלאה של הרבי זכר צדיק לברכה, הוא טוען טענה מדהימה, אני פותח בה, עוד לא מוכיח אותה בכלל, הוא טוען שהחמור הזה זו התשובה לשלח רבי אפישלח. החמור המיוחד הזה שאותו מקבל עכשיו משה רבינו כשהוא מרכיב, המיותר הזה, שם נמצאת התשובה לשלח רבי אפישלח. אבל נלך לאחר.
אני זוכר שפעם הזכרתי בחיוך, זה היה נדמה לי באותו יום שמישהו סיפר לי את הבדיחה הזאת, אבל אומרים שהמשיח יבוא על חמור בצבע לבן, נכון? חמור לבן, נכון? מישהו אמר לי שברור שהחמור כבר יהיה לבן, כי אם זה החמור שרחב עליו אברהם, אחרי זה משה, אחרי מה שאתם יודעים בין כמה החמור הזה, אחרי זה האמת שבפריך לי רב לזר כתוב שהוא נולד בערב שבת בין השלשות, בכלל... גריאטריה עתיק, 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 עתיק. כמו חמור לבן מאוד מאוד. חמור מיוחד, אברהם חבש אותו, משה הרכיב עליו, המשיח ירכב עליו, אבל רש"י לא בוחר בפעולה הזאת, אלא יגלה. השלחנה ביד תשלח, מתחיל מהאמצע, מציע משה רבינו שתי אופציות, או את אהרון או את אליהו. הרי כל מה שאנחנו מדברים זה רק כדי ללמוד תורה, חלילה מה משה רבינו בורח מהשליחות. משה רבינו שכל עולמו זה ביטול גמור, מסירות נפש גמורה. מה פירוש שלח נא ביד תשלח? באמת המדרש שואל, אז עד כאן משכת אותי, מה היה? ושאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא מה שמו, שאל אותו שאלה עצומה,
שמו של הקדוש ברוך הוא. פירושו, מהי הדרך שבה הוא מופיע? מהי הדרך שבה הוא מתגלה? ובאמת זה מעניין לשאול, אבוא אליהם ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. אם תבוא אל היהודים ותגיד להם, הקדוש ברוך הוא גואל אתכם. באמת זאת תהיה השאלה, מה שמו, מה זה קורס לקבלה? יבוא מנהיג ויגיד, הקדוש ברוך הוא גואל, ואני מוכן לקבל אותו בכל מידה שהיא. הקדוש ברוך הוא יגאל אותי. גואל, זה מרחמים, בצורה כזאת, בצורה אחרת, הוא גואל אותי. די, הכל כבר נמצא במקומות הכי נמוכים שיש בעולם. זה יהיה הזמן שישאלו מה שמו. תשובתו של הקדוש ברוך הוא בכלל מסובכת. ביום יהיה אשר יהיה. אומר רש"י, תגיד להם, אני הייתי איתם בצרה הזאת, ואני אהיה איתם בצרות הבאות. זה בא לעודד. מה זה בא לעשות איתם? מהעומק העניין ואמרו לי מה שמו, מה שמו, עם ישראל יצעק צעקה צודקת, צעקת אמת. אני אבוא אליהם ואגיד להם, הקדוש ברוך הוא החליט לגאול אתכם, והם יגידו לי מה שמו, איפה הוא? לא ראינו אותו. ומאז באתי לפרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה. זה נאמר על כמה דקות שמשה רבינו נמצא במצרים. הם לא ידברו על הכמה דקות האלה. הם ידברו על 80 שנה ויותר. 80 שנה עברו רק מאז שמשה היה בתיבה. הזקנים שבזקנים שבהם ידברו על זה שהם עוד לא ראו יום אחד בלי מחנות של פיתום ורעמסס ומיליוני ילדים הרוגים ביאור. זאת תהיה השאלה שלהם. מה שמו? שאלה קשה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יהיה אשר יהיה. אבל תאמר להם, השם י' כ' ו' כ' אלוקי אבותיכם, שלחן. תאמר להם שיש מידת הרחמים שמוסתרת בתוך כל הדבר המחריד הזה, בתוך כל העין, בתוך כל האפר הזה, יש מידת רחמים גדולה. שרבנו אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לעשות את זה. אבל כדי להעביר את המסר הזה, צריך להיות כל כך מחובר אל העם. אני כבד פה. הדבר הראשון שצריך להגיע הוא אליהם. כבד פה זה לא בעיה טכנית. כבד פה זה מרומם יותר. זה נמצא בעולם שהוא למעלה מהדיבור, למעלה מהתקשור, למעלה מהקשר. אבל האמת היא שהוא שואל פה שתי שאלות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מי שם פה לאדם? אנוכי יהיה איתך. כמו שרבינו מבין שעם ישראל הולך להיפגש עם עוצמות אלוקיות שמשה רבינו לא מודע להם. כי הוא אומר לו, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים. אתה שואל אם העם הזה יאמין או לא? העם הזה עתיד בעוד 3 חודשים, עוד שנה. העם הזה עתיד לעמוד בהר סיני ולקבל אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך מפי הגבורה שמן. אתה יודע על מי אתה מדבר? אתה יודע מי זה העם הזה? הוא מעביר אותו את הצרת ואת ואין לו יאמינו ותדע שהם יאמינו. ואז בא משה וטוען שתי טענות ושתיהן פשט. אתם זוכרים שכשרשי רואה פשט ודרש הוא אומר פשוטו ומדרשו? אבל כשרשי אומר פשט ופשט, זה פשט ופשט. פשט א' אומר את הדבר הבא. ענווה, הנבטנות אין פירושו אי הכרת עצמו. שרבנו מבין בדיוק את מעלתו. והוא מבין מה התפקידו. אבל הוא אומר, ריבונו של עולם, כדי שעם ישראל אפשר יהיה להגיע אליו, צריך או את אהרון או את אליהו. אלה שני השלבים. יודעים למה? בעקבות התשובה שנתת. אם התשובה שהיית נותן לי הייתה עכשיו מגיעה הגאולה האחרונה, הנה הגאולה הסופית. כל אחד מהאבות היה בשלב הזה. אתם זוכרים שביקש יעקב לישב בשבת וחשב שהגאולה האחרונה הגיעה? משה שואל אותו, ריבונו של עולם, זהו, זה האחרונה? ואומר הקדוש ברוך הוא חד מהי, משמעית, לא, זאת התחלה. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו את התפקיד האמיתי שלך. התפקיד שלך הוא לתת את התורה, לתת את המצוות, לתת את הכלים, כדי שהעולם יהיה כשיר והעם יהיה כשיר כדי להגיע לגאולה העתידית. אתה לא הולך להוביל אותם עכשיו לגאולה העתידית. ומי שיעקב יגלה שאלה יהיו השיחות של משה מהיום הראשון ועד היום האחרון. והתחנן עם השם. משה מבקש להמשיך ולהביא את ישראל לארץ. משה מבקש להמשיך ולהניק. משה יודע מהי הבחינה שלו. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה את היסוד שבעצם כל התורה כולה באה ללמד אותו. זוכרים את רש"י הראשון על התורה? רש"י הראשון על התורה שואל אותו רש"י מפורסם, אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא והחודש הזה לכם. ורש"י מסביר את השאלה, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. נכון? כלומר, הנחת היסוד של רש"י שהתורה היא מה? מצוות שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית? פתח בבראשית זאת אומרת כל הספר עד פרשת בו. שאם יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה עממים, חיבי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי וכו', אנו אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ואת כל זה מסמיך רש"י של הפסוק שנאמר, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. השאלה ידועה, יבואו אומות העולם ויאמרו ליסטים אתם, זה אגב לא נושא כל כך היפותטי, זה די שגרתי. אז יש פה פתרון, רש"י מציע פתרון. אם יבואו אומות העולם, נגיד להם עיין רש"י, תתביישו לכם, רש"י ראשון על התורה לא לדעת ובכלל לבוא לדבר. באמת שמו. לא יודעים רש"י, זה מדברים. זה אגב נכון, אבל זה לא קשור, זה לא יעזור, כפה אולי כן. לא ניסינו אולי. זה רש"י, טוב, מה כתוב פה? אגב, מה הקשר? הפסוק אומר, כוח מעשיו יגיד למי? לעמו. אבל רש"י מדבר מה אנחנו עונים לגויים. אז זה לא הפסוק. אבל זה לא השאלות האמיתיות, השאלה הקשה היא שאלה הרבה יותר קשה. הקדוש ברוך הוא רצה לתת את ארץ ישראל למי? לעם ישראל. אפשר לשאול שאלה של ילדים, אז תן! מי מפריע? הוא רוצה לתת את ארץ ישראל לעם ישראל, אז הוא נתן אותה לישראל, הכנעני כבש, אברהם אבינו מגיע והכנעני אז בארץ, עכשיו צריך להעביר, להוריש את הכנעני, אחרי שנוריש את הכנעני, לא הבנתי, ברצונו נתנה, 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 רוצה לתת, תן! והאמת, האמת, האמת, שהשאלה הכי קשה ברש"י הראשון, היא בכלל שאלה אחרת. למה התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם? כי היא מצווה ראשונה, כלומר התורה היא ספר מצוות. בא רש"י, וכולנו כל כך אוהבים אותו, אני קצת הולך להרוס את מה שאוהבים, אבל אני אחזיר את זה אחרי זה בעזרת השם. בא רש"י ואומר, כן, המצוות זה מאוד חשוב, אבל ארץ ישראל! לעם ישראל, על פי דבר. מאה. עתיקווה. אפשר להמשך. מצוין! אבל זה לא עונה לשאלה, אני גם בעד ארץ ישראל. רק השאלה לא קיבלה תשובה. השאלה הייתה, התורה היא ספר מצוות, ולכן צריך להתחיל לעבוד של זה לכם. התשובה היא, אבל ארץ ישראל זה מאוד חשוב. אני בעד. לכן נניח, אם היה מסופר בכל ספר בראשית על העולם הבא, אז התשובה הייתה העולם הבא. גם העולם הבא חשוב. יש לי הוכחות שרש"י סבור שהעולם הבא זה דבר חשוב. אז אולי אנחנו נראים ספר בראשית כדי להסביר שהעולם הבא הוא מאוד מאוד חשוב. יש לי עוד כמה דברים חשובים. למה לא מתחילים ב-13 עיקרי אמונה? כי זה מאוד חשוב. אני לא מבין מה כתוב פה. מה רש"י שואל? מה רש"י? אגב, הרמב"ן שואל את זה. מה רש"י שואל? מה רש"י עונה? מה נגיד לאומות העולם? ולמה? תן את ארץ ישראל. רש"י אומר פה דבר מדהים. רש"י מתחיל את התורה בדיבור שקשור לכל התורה כולה. רש"י לא מתחיל את התורה בפתיחה, בכותרת. הוא מתחיל את התורה בדיבור הראשון של התורה. הוא אומר לתורה יש תפקיד אחד. אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא לתת את ארץ ישראל לעם ישראל כך, הוא היה נותן את ארץ ישראל לעם ישראל כך. הוא אומר, היה רוצה, הוא היה מוריד את הנשמה כשהיא תהורה וכל העולם כולו היה נשמה גדולה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכך את החומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעלה את הכל, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להוציא את העולם מאפילה לאורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לא שבקומות העליונות יהיה אור אלוקי, אלא שכל העולם יואר באור השם. חמישה חומשי תורה הם חמש פעמים שכתוב אור ביום הראשון. חמישה חומשי תורה הם הדרך לגלות פה את האור הגנוז. כל פסוק בחמישה חומשי תורה הוא פסיק מהאור הגנוז. הוא אותה אור כסלמה, הוא איזשהו אור אינסופי שצריך להתגלות בעולם, ולנו יש כוח לגלות אותו. אבל לגלות אור עובר דרך הרבה זיכוחים. זה לא פשוט. את ארץ ישראל רוצה הקדוש ברוך הוא לתת לעם ישראל לא כדי שיהיה להם מקום יפה לגור בו, אלא כדי שהם יקימו בו בית תפילה לכל העמים. כדי שהארץ הזאת תהיה שער לשמיים. כדי שירושלים של מטה וירושלים של מעלה יהיו מכוונים. כדי שהעולם כולו יגיע לזה. זה כל התורה כולה. כל העולם כולו הולך לגאולה. לא לגאולה טכנית שמחר יהיה יותר טוב מאתמול, או פחות גרוע מאתמול. את ספרו היד החזקה, הספר ההלכתי, נכס צאן הברזל ההלכתי הגדול של עם ישראל, הנכס הזה מסתיים בהלכות מלך המשיח. אלה לא רעיונות פנימיים קבליים שלא קשורים להלכה, אלה הלכות, ויש הגדרות. הרמב"ם מגדיר איך ייראה מלך המשיח, והוא מגדיר מתוך כל ההגדרות רק משפט אחד, הוא מאוד מאוד משמעותי, עוד מעט תבינו איך הוא מתקשר לכל מה שאנחנו מדברים עליו. הרמב"ם מגדיר הגדרה, זה, אלה ההלכות. הרמב"ם בסוף הלכות מלכים מתאר את בני נוח, את מלכי ישראל, את כל המציאות שמתגלגלת, כי אצל הרמב"ם זה הלכה. אלה לא מילים באוויר, זאת הלכה להביא את העולם לגאולתו. זה כל התורה כולה. התורה היא ספר המצוות של ישראל. ספר המצוות של ישראל זה לא הוראות להפעלת מכונה, זה איך אנחנו מצוותים בצוותא אחת. סוף דבר אומר קהלת, החכם מכל אדם, הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כל האדם לא נברא אלא לזה. וזה ספר התורה, זה ספר האורה, הספר שכל עניינו זה חמש פעמים איך לגלות את האור הגנוז. חמש פעמים זה יד, זה איך להביא את האור הגנוז הזה בפועל לכאן. בספר שמות כולו, כולל המשכן, עוד מעט תבינו למה, יוצאים מאפילה לאורה. ספר בראשית מתגלה שיש בעולם אור, יהי אור. הארץ הייתה חושך ותוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת, ויהי אור. הוא עוד לא הופיע. ספר בראשית עם כל השאיפות שלו מסתיים בפסוק הכי גלותי והכי כואב שיש, ויחנתו אותו וייסם בארון במצרים. יהי אור, האור הגיע לעולם. יש יוסף שמגלה אלוקים, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. שבועות אנחנו עסוקים ביהי אור הזה. ספר שבועות בא לגלות ויהי אור. אפשר בפועל לצאת ממנטט שערי תומה. אתם יודעים מה התפקידו של מלך המשיח? הוא תפקיד תורני, מוגדר, מגדיר אותו הרמב"ם. המלך המשיח זה הלכה, זה הלכה כמו הלכות מוקצה, זה הלכה כמו הלכות שבת, זה הרמב"ם ביד החזקה. זה לא מורה נבוכים לרמב"ם, זה מאוד חשוב הנקודה הזאת, זאת הלכה. זאת הלכה שצריך ללמוד אותה כמו שמישהו שומע הלכות כל יום, צריך ללמוד את ההלכה הזאת. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל. וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם. הוא מגדיר מי הוא לא ומי הוא כן, ואז הוא כותב. ואם יעמוד מלך מבית דוד, מלך, זה מעניין מאוד שהוא נקרא מלך, המשיח הוא לא משיח, הוא מלך, הוגה בתורה, ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל, זה לא נשמע נחמד, לילך באו לחזק בדקה, ויילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח. זה עוד לא אומר, זה חזקת. אם עשה והצליח, ובנה המקדש במקומו, וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי, ויתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. ויביא את כל באי העולם לעובדו, שנאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מלך המשיח הוא זה שמסיים את העבודה, הוא זה שמסיים את הגאולה שמביאה את העולם לקראת מה שימשיך הרמב"ם, ואחר כך יבוא העולם הבא. אבל מלך המשיח הוא זה שמסיים את הכל ומביא את כולם להביא את תורת משה להיות מציאותית, להוציא את העולם מאפלה לאורה. אתם יודעים מה זה בניית המשכן? בניית המשכן זה לא רק לצאת ממצרים. בניית המשכן זה לקחת את הכסף ואת הזהב ואת האבנים ואת הנחושת ולהוציא אותם ממצרים, זה להעלות את כל החומר ממצרים. אתם יודעים מה קרה במעמד הר סיני? זו טעות קלאסית להגיד שבמעמד הר סיני קיבלנו מצוות. זו לא טעות, אבל זו טעות גדולה. כי קיבלנו מצוות גם לפני מעמד הר סיני. קיבלנו מצוות במערה. קיבלנו מצוות במצרים, 20 מצוות פסח. נקבל מצוות בערבות מואב. נקבל מצוות בעבר הירדן. בהר סיני קיבלנו יותר מצוות, זאת המהות. לא. ומי מה קרה במעמד הר סיני? במעמד הר סיני ירד השם על הר סיני ועלה אדם, עלה משה אל השם. במעמד הר סיני העולם יצא מאפלה לאור. במעמד הר סיני לא עוד רק אבות, חנוך, מתושלח, יוסף, שבטים, בודדים, עם שלם הולך להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה מה שמתרחש במעמד הר סיני. וייתם לי סגולה מכל העמים. ויהי אור זה הספר השני. כל הספר כולו הוא לצאת מאפלה לאור. למלך המשיח יש תפקיד ברור. לסיים את עניין תורת משה. לכן אומר הרמב״ם שמי שלא מאמין במשיח כופר בתורת משה רבינו, כי הוא לא נותן לתורת משה לבוא לידי ביטוי. ודאי שהוא מקבץ נדחי ישראל, אבל זה לא סוף הסיפור. הוא מחזיר את העולם וכופר את ישראל. זה לא נשמע טוב, למרות שזה נשמע מצוין. זה לא נשמע טוב כי אנחנו בצדק. יש לנו התקוממות נגד דברים שקופים עלינו. בצדק גמור. בצדק גמור. לכן אומר הרמב״ם בסעיף הבא, יראה לי מפשוטם של דברי נביאים, שקודם שיבוא המשיח, נשארת נביא. תחזיקו, עכשיו אנחנו מתחילים את הכל. למרות שזה לא כתוב בפירוש, אומר הרמב״ם, אבל זה פסק ברמב״ם ביד החזקה. יראה מפשוטם של דברי הנביאים, הלכה ב' בפרק האחרון, בפרק י"ב, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. גם זה לא נשמע לנו טוב. אנחנו לא אוהבים את זה, בצדק. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וכולי, ואינו בא לא לטמא ולא לטהר, לא לטמא הטהור ולא לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולים. ומה אני הולך להגיד לכם? זה מה שההפך מהמשיח. מה המשיח הולך לעשות? לקוף את כל ישראל. אלא למה הוא בא רמב״ם? לשום שלום בעולם. לא השלום בין כל מיני דברים וירטואליים, אלא בין אבות לבנים, שנאמר וישיב לבבות על בנים. ויש מן החכמים שאומרים בפירוש שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. יודעים מה אומר פה הרמב״ם? הרמב״ם אומר את מה שמשה שואל. הלכות תשובה בפרק האחרון מתאר הרמב״ם בסוף הספר הראשון שלו, בסוף ספר המדע, שכל אחד יכול לעשות תשובה והעולם ישוב בתשובה, ותשובה זה גאולה, ומי שלא מאמין בתשובה לא מאמין בגאולה. ואז הוא מתאר שבסוף כולם יגאלו ויעמוד להם משיח, שיהיה, זו לשונו, נביא קרוב למשה רבי. חיפש הרמב״ם לדמות את המשיח, ולמי הוא דימה אותו? קרוב למשה. איזו זהירות, אין לו קם כמו קרוב למשה. כך אומר לי משה עד משה לא קם כמשה, קרוב למשה. הגדרה מדהימה. אתם יודעים מה הגדרתו ההלכתית של משה רבינו בתורה? ויהי בישורון מלך, אומר רש"י, זה משה. ומשה כופה את ישראל, ולכן הוא אומר ייקוב הדין את ההר. ועכשיו מבין משה רבינו שהתפקיד הוא עוד לא להביא את הגאולה עצמה, אלא התפקיד הוא להרים אותנו מהחיבי והיבוסי והגרגשי, ועכשיו תפסיקו לחשוב פוליטית וגיאוגרפית, להרים אותי מהחיבי והיבוסי והגרגשי שבי, להעלות את העולם, להוריש את שבעת העממים שבי ושבנו, כדי לרשת את הארץ הזאת. אתמול בסעודה שלישית דיברנו על זה שהארץ והתורה נקראים מורשה. כי מורשה פירושו גם ירושה, heritage, וגם עוד מילה בעברית. אני יורש חוקי של משהו גם אם אני שוכב במיטה. זה היה נכון אם כל העולם היה חלילה בנים יחידים ואף אחד לא היה מתנגד. אבל כדי לממש את הירושה אני צריך להוריש את מי שרוצה לגנוב את הירושה. אין וקום. כשיש וקום באים לשם מזיקים. ארץ ישראל היא ירושה של עם ישראל, לכן 2000 שנה היא לא קיבלה פה אף עם אחר. אבל כדי שעם ישראל יירש אותה, הוא צריך להוריש ממנה את מי שלא נותן לו לרשת אותה. לכן לא אוהבים אותו. לכן אוהבים שהוא מדבר על רעיונות יפים. אתם יודעים למה התורה נקראת מורשה? התורה, למה היא נקראת מורשה? בדיוק מאותה סיבה. זה עמוק מאוד. כי התורה היא ירושה שלי. אז למה אם אני יודע שהיא ירושה שלי ואני יודע את כל התורה כולה, למה אני לא מצליח לחיות אותה? למה אני לא מצליח להוציא אותי מאפלה לאורה? כי לא הורשתי את אחיבי והיבוסי. ירשתי את כל התורה, אבל לא עשיתי את המקום כלי כדי שהיא תוכל להופיע. מלך המשיח הוא זה שיצליח להביא את העולם כולו לאור הגדול הזה. אחריו זה עולם הבא. רק שמלך המשיח יבוא נוכל להתחיל להבין בשביל מה בכלל נברא העולם הזה. כל הזמן אומרים לי ירידה לצורך עלייה, ואני עוד לא מבין את העלייה. מלך המשיח הוא ההסבר. לכן מי שלא מאמין בו לא מאמין בכל תורת משה, כי מלך המשיח זה קרוב למשה. ובשעה שמלך המשיח בא, כמו כל תרופה גדולה גדולה גדולה, יש לה הרבה תופעות לוואי. ומלך המשיח זה לרחבות תסמונות משיח. ומלך המשיח זה רצון אדיר לגאולה. אבל לפני שמלך המשיח בא, מישהו צריך להכשיר את הכלים שהם יוכלו להיות ראויים לרצות את מלך המשיח. אתם יודעים מה זו הכפייה של מלך המשיח? זה הבחינה הזו ברמב״ם של כופין אותו עד שיאמר רוצה. לכפות אפשר במשטרה צבאית גם היום. לא זה התפקיד של מלך המשיח. לכן קודם שיבוא המשיח יראה מפשוטם של דברי נביאים, שיבוא אליהו. עכשיו תשמעו את משה רבינו, זה גבל. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אילו היית אומר שאני הגואל האחרון, זאת אומרת, אתה אומר שעם ישראל מוכן, אבל אני לא רואה כך. כי עם כל מה שאתה אומר לי, עוד מעט הם יוכלו לעמוד על הר סיני, עם ישראל עוד לא מוכן למשיח, להפוך את כל העולם. כלומר, האם אנחנו מוכנים להביא את מצרים הרשעה הזאת מחר לבית מקדש? אומר לו, הקדוש ברוך הוא עוד לא. אומר לו, משה רבינו, אם כך, כדי להצליח להביא את עם ישראל לעבודה הזאת של הזיכוך, צריך את אליהו הנביא ולא אותי. אתם יודעים למה? אני צריך להופיע בסוף. אליהו הנביא הוא זה שמיישר מבם של ישראל. אני בא לטמא ולטהר, לאסור ולהתיר. אני בא ללמד את תורת משה ואת מצוותיו. אני בא ללמד את מצוות השם. אני בא ללמד את התורה שניתנה לישראל מהחודש הזה לכם. אני בא ללמד איך להתמודד עם אחיבי והיבוסי והמצרים שיש בתוכי. אבל כדי להביא את הגאולה הזאת צריך אחד משניים. אם מדובר על עכשיו, אז צריך את אהרון. אתם יודעים למה? כי משה רבנו היה אומר יקוב הדין את ההר, אבל אהרון לא כן. אלא מה היה אומר אהרון? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות וגוואלד. אהרון צריך להכין את הקרקע כדי שמשה יוכל להביא את הכל. ואם אני לא הפעולה העתידה, אז מה שצריך כהכנה זה את אהרון? זאת השאלה של משה. או דבר אחר, לא מדרש, פשט. צריך את אליהו. מי שאתה עתיד לשלוח, זה שיבוא לפני משיח בן דוד, כדי להכשיר את הקרקע למשיח בן דוד. משיח לא בא, משיח לא מצלצל, מכירים את השיר המטופש הזה? כי משיח לא צריך לבוא ולא צריך לצלצל. כי אם הוא יצלצל הוא ייתן לי כנס. משיח צריך לבוא מפה. בשביל זה צריך אליהו. הזכרתי היום שאליה זה השם היחיד בעברית שכל כולו שם השם. אליה. יש הרבה שמות. יהודה, ידיד, הכל, אמר הרבה שמות. וכולם יש איזשהו תוספת, איזושהי אות. אליה. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? כי אליה בא לגלות שכל אחד הוא בעצם שם השם. לכן הוא יתרץ חושיות, הוא יתרץ איבאיות, הוא יגלה מנה שלישי, לכן כל הבעל כאלה, לכן זה אליהו ההלכתי באליהו הנבואי באליהו הרוחני, ולא מכנס, זה בינוי אליהו, זה אליהו. לכן הוא מלאך הברית. לכן הוא בא לחפר לבני ישראל. לכן הוא עושה שלום במובן הכי עמוק. הוא מגלה לנו שבעצם אנחנו אחד. אומר המהר"ל מפראג, אתם יודעים מה אמר משה רבינו? מעתה שמא אינם ראויים להיגאל? זה לא יאמן, תקשיבו. אמר משה רבינו, ריבונו של עולם, אין אף עם שהוא עם לנצח. אין אף עם שהוא לנצח. כי זה לא הגיוני. למה? כי כל דבר שהוא ריבוי, שהוא מורכב מ-X דברים מפורקים, הוא נגמר. נכון? כל גוף נגמר. מה עושה את עם ישראל נצחי? זה שהוא מכעמך ישראל גוי אחד. אבל אם את האחד הזה אין ביניהם, שמה אינם ראויים להיגאל? אתם שומעים כמה זה נורא? שמה אינם ראויים להיגאל? ועכשיו שאני רואה את עבודת הפרך, אני אומר ראויים הם לעבודת פרך. אומר הרבי, על פי המהר"ל זה גבל, לא ראויים הם לעונש, חס וחלילה, זה ביטוי ציני, ראויים לעונש. ראויים הם היחידים שזיכוך כזה של עבודת פרך לא ישבור אותם, אלא יביא אותם למקום של תיקון, עד שגם את זה הם יתקנו ויחזרו להיות אחד. אין אף עם שראוי לעבודת פרך חוץ מהעם. אתם שומעים תפיסה חדשה, זה עולם ומלואו, ראוי לעבודת פרך פירושו, הוא עובר את הזיכוכים והוא מבין שזה מגלה בו את האחד, את האין סוף שבו, ראוי לעבודת פרך. אבל אם זו הנקודה שצריכה להתגלות, אהרון ואליהו קודמים לי, קדוש ברוך הוא לא עונה לו, הוא עונה לו רק לתשובה אחת, לך לארץ, כלומר לא לארץ, למצרים, אחד הפסוקים הכי מחרידים, וישו ארצה מצרים. מבינים מה זה ממתת שערי תומה? נוסעים ארצה, לאן? מצרים. כשרבינו הולך לממתת שערי תומה עם אשתו ובניו כדי להרים את הכל, בדרך הוא פוגש את החמור. החמור, אומר לנו המהר"ל, כרגיל, כידוע, הוא החומר. החמור הוא החומר הפשוט ביותר שיש. אברהם אבינו התחיל את המהלך בעולם של לתת תשובה לעולם הזה, לאייקע שלו, ממני. הוא התחיל את הזיכוך. אתם יודעים מה הייתה הפעולה שלו עם החמור? הוא פה, והוא חובש את החמור. החמור עוד לא ראוי שאנחנו נרכב עליו, כי הוא עוד לא הפך בעצמו לכלי ראוי לרכב עליו בקודש. אבל תחילת הדרך היא לגלות שאפשר לחבוש את החמור. זה כל מה שבא אברהם לגלות בעולם. לקרוא בשם השם אל עולם. והקידה הוא הולך עם יצחק ועם שני הנערים, ישמעאל ואליעזר, עם כל העולם, כדי לגלות את הדרך להר המוריה. הדרך עוברת דרך האפשרות להאמין שאפשר לחבוש את החמות. עוד לא ירד השם על הר סיני. עוד לא נוצרה ממלכת כהנים. בדרך להר סיני, בסנה, מעביר משה את העולם לשלב הבא. הוא מרכיב אותנו על החמור. עכשיו המשכנו לעבור עוד תהליכים ועוד זיכוכים ועוד עליות ועוד ברורים כדי לרכב על החמור. עדיין לא כדי שמשה עצמו ירכב על החמור. אבל בניו, אשתו הצדיקת, מתחילים להירכב על החמור. החמור הוא עוד לא כלי שמשה ירכב, אבל הוא כבר כלי שיתקדש. עד שיבוא המשיח, ומה לשונו של רש"י המדויקת? הוא יתגלה על החמור. שם הוא יתגלה, חשבתי שהוא יתגלה על בית המקדש. הוא יבוא על החמור לבית המקדש, את החמור הוא ישים בחנייה, לא? בחניון הרובע. ההתגלות שלו תהיה רוכב על חמור. זאת תהיה התגלותו. התגלותו לא תהיה שהוא יקים מקדש. התגלותו תהיה שכבר הוא רוכב על החמור. אתם שומעים מה זה דיוק של רש"י במילים? מה שאל משה רבינו את הקודש ברוך הוא? שלח נא ביד תשלח. ענה לו הקודש ברוך הוא, לא אמרתי לך לך ואשלחך לישראל. את זה אגיד לאליהו. אבל לך אני אומר לך ואשלחך לפרעו. נבהלנו. ואני מה עומק העניין? מוסבר בחסידות. לך אני אומר, לך ואשלחך אל פרעו. לא רק אל הפרעו ההוא. עדיין יש פרעו בעולם. ורק אם יבוא עולם של זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים, נצליח לצאת מפרעו. אתם יודעים מי אומר את המשפט זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב חוקים ומשפטים? מלאכי הנביא בפסוק שלפני ועכשיו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו. אותו שאתה אומר שאני עתיד לשלוח, לא אני אומר לך ואשלחך אל ישראל ותכין אותם להיות כלי, ליישר את ליבם, לשום שלום בעולם, לשים שלום בין אבות לבנים. אבל אתה, לך אמרתי, לך ואשלחך אל פרעו. אתה תכשיר את כל העולם כולו, רק במדרגה שלך. רק במדרגה של משה, של תורת משה, של משה אמת ותורתו אמת. רק במדרגה שלך, אתה תכשיר את כל העולם כולו לתורה ומצוות. שאני אוכל לגרש ממני בעזרת השם את הפרעו ולהנים גם את פרעו כדי שביתי בית תפילה יקרה לכל אלה השלבים. לכן חשב משה רבינו שהנקודה הראשונה מונעת את הגאולה. לכן אמר משה רבינו אליהו או אהרון. ואז באה התשובה למשה רבינו, הדרך לכל, כל מה שיהיה כוח לאליהו ולאהרון להביא את מלך המשיח לעולם. ומפני שאתה תצייד אותנו בכוח להרכיב את עצמנו על החמור, גם אם עוד לא להרכיב את המשה שבאנו על החמור, וזה נגיע בסוף, להרכיב כבר את כולנו, להרכיבם את אשתו ואת שני בנם, וישוב ארצה מצרים, ואז מתחילה כל העלייה הזאת למעלה. איך פתחנו? בזה סוימים. חמש אורות, חמישה אורות כתובים שם. ויהי אור, זה החומש שלא רק בא להוציא אותי ממצרים, אלא גם להעלות את הזהב ואת הכסף ואת מצרים ממצרים. לקחת את כל המצרים, לקחת את כל רצונות העגליות, ולבנות איתם משכן. משכן ממש ומשכן בגלבים. הספר השני הוא ויהי אור, לפי שיצאו ישראל מהפלה יחידות.